בפתיחת מתחת לעץ היה משהו יצרי מטורף שהגיע מבפנים. מבחינתי זה היה, לא הייתה שאלה שם, לא היה פחד, זה היה נראה לי מאוד ברור. הלכתי עם ההורים שלי לראות את המקום שאז קניתי, והם אמרו לי, מה? בית קפה בבן יהודה? זה רחוב שלא מתאים. בקיצור, הם מכל כיוון אמרו לי, אל תעשה את זה, ובערך יומיים אחרי חתמתי.
ברוכים הבאים לקשיי גדול, פודקאסט שעוזר לענות על השאלה מה אני יכול לעשות שאני אהיה גדול. אני הקיש הוידויטי, כאן נמצא האחד והיחיד, הרוקסטאר, הכוכב, המלך, הכישרוני.
תודה, תודה יאקי.
נמרוד גולדשטיין.
שלום לכל המאזינים, כיף שאתם פה שוב איתנו. לכל מי שלא זוכר את הקונספט, בכל פרק אנחנו מארחים פה איש או אשת קריירה מתחומים מגוונים ומרתקים. אנחנו שומעים איך הם בחרו לעסוק במקצוע, ואיך בפועל נראית העבודה שלהם. היום אנחנו מאוד שמחים לארח כאן את לירון ססון, יזם נדלן, מייסד Next Point Treat, והבעלים של מתחת לעץ. שלום לירון.
אהלן, אהלן.
כיף ענק שבאת.
לירון, תודה רבה, איזה התרגשות, איזה כיף.
ממש ממש כיף להיות פה, גם אני מתרגש, וזה מדהים עבורי להעביר ערך לאנשים שבתחילת הדרך.
איזה כיף.
כיף להיות.
איזה כיף, אנחנו בטוחים שיש מלא ערך בסיפור, ואנחנו תכף נשמע אותו. בוא נתחיל בשאלה הראשונה, כמו שתמיד נתחילים. אנחנו קוראים לזה סקירה ב-60 שניות. זה לא חייב להיות 60 שניות. אז אתה מספר לנו על מי אתה, מה המסלול שעברת עד שהגעת להיות מה שאתה עושה היום. זהו.
טוב, אני אנסה ב-60 שניות. אז קודם כל, גדלתי בבני ברק, בבית של כיפות סרוגות. אני חושב שמשהו בבני ברק עיצב לי משהו באישיות. אחרי בני ברק הגעתי לצבא, הייתי בפלסר נחל לוחם, ואחרי הצבא כל החבר'ה שלי מהצוות, אחד הלך לדרום אמריקה, אחד להודו. הפשן שלי היה לפתוח עסק, להתחיל את הדרך היזמית, זה היה ממש מבפנים עמוק. הקמתי את מתחת לעץ, להקים בית קפה זה היה הדבר הכי נגיש באותו זמן. אז קודם כל מתחת לעץ קיים כבר 18 שנים, אני בן 39, פתחתי ב-21. ואחרי כמה שנים במתחת לעץ הרגשתי שבוער בי לעשות משהו שיותר מאתגר אותי באותה תקופה, ועשיתי שם תהליך מאוד עמוק עם עצמי להבין מה מעניין אותי. הגעתי לנדלן, התחלתי נדלן בארץ. אחרי בערך שנתיים הבנתי חשבתי שהנדלן בארץ לא יכול לעלות יותר, ואחרי עוד
אני מניח שזה השתנה.
ואחרי עוד איזה בדיקה עם עצמי, החלטתי ללכת לספרד, לברצלונה. אז עשיתי את המעבר הזה עם שותף, שהוא חבר מהצוות מהצבא, הוא ידע ספרדית, היה לו עסק לפני זה בפירו, והתחלנו לעשות נדלן בספרד, בהתחלה דירות, אחרי זה עבר לבניינים, ובסוף הנפקנו חברה ב-2020, שקונה בתי אבות ובתי מלון. אחרי הפעילות בספרד, או תוך כדי הפעילות בספרד, מתחת לעץ המשיך להתפתח. היום מתחת לעץ נהיה ארגון גדול שיש תחתיו כמה חברות, גם יש עוד מקום בלוונטין, יש מקום אחד בבן יהודה, יש קונדטוריה, עכשיו אנחנו עובדים על מותג חדש שנקרא סיליקיד.
שזה מה?
שהוא יהיה קריספי צ'יקן, והוא אמור להיות מאוד מאוד מעניין.
מתי זה ייפתח? זה בקרוב נפתח?
כן, כן, זה ברמה של ממש חודש וחצי כזה.
יו, זה מטורף, אני כבר
רעב. ובמקביל אני מתעסק הרבה בנדלן גם בתל אביב. נדלן בסוף זה תחום שהוא יצירה מבחינתי.
הוא תחום טוב.
תחום טוב.
זה היה נראה לי בערך 60 שניות, זה היה ממש
לעבוד במשימה. אני
אתן לך ציון
במשימה הזאת. אתה הראשון שעומד בזה.
וואו.
אז היו פה המון כותרות, אבל אנחנו בסוף פודקאסט בשם קשיי גדול, ואנחנו רוצים להתמקד בתחילת הדרך בהחלטות, ויש פה סיפור מעניין, הכיפות הסרוגות לפלסר נחל להקים עסק בגיל 21, המון דברים לא שגרתיים שעוד לא שמענו פה. אני אשמח לשמוע מתי השאלה הזאת תפסה אותך הפעם הראשונה, מה העסק שאני הגדול, ועל כל התהליך הזה.
טוב, זה, קודם כל זה קרה כאילו בפעם הראשונה בצורה מאוד מאוד לא מודעת. הייתה לי בבני עקיבא חברה. כן,
בני
כן,
עקיבא
הייתי,
חברה,
הייתי
חברים.
כוכב בני עקיבא. הייתה לי חברה שבאחת השבתות הלכתי אליה הביתה, ומעבר לזה שראיתי את מה שראיתי בבית, הסיפור על המשפחה, על זה שהם טסים הרבה לחול ויש הרבה חופש וכזה, ושאלתי אותה, והבית היה נראה וואו, ושאלתי אותה, תגידי, מה אבא שלך עושה? היא אמרה לי, אבא שלי יזם נדלן. עכשיו, אנחנו מדברים על כיתה A. לא הבנתי את המילה הזאת בכלל יזם, אבל מאותו רגע שאלו אותי מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, התחלתי להגיד שאני רוצה להיות יזם, ולא הבנתי לגמרי מה אני אומר. לקח לי איזה שנה להבין את העומק של המילה הזאת יזם, והדבר הזה בסוף הפך למציאות. אבל אחרי זה, אחרי העסק הראשון שפתחתי, מתחת לעץ, אחרי כמה שנים, הייתה לי נקודה שאמרתי, אוקיי, זה לא מספיק לי, זה לא מאתגר, אני מרגיש שהיו עוד דברים שגרמו לי להבין שאני רוצה לעשות משהו אחר, שאני רוצה לעשות משהו שיותר תואם את היכולות שלי, שיותר מאתגר אותי, ושם עשיתי ממש עבודה עם עצמי. אני חושב שזה לקח לי איזה 3 חודשים, שהייתי כותב לעצמי כל כמה ימים, שאלות שאני מעלה לעצמי מול עצמי, כאילו אני מראיין את עצמי, והייתי כותב לעצמי במה אני טוב ובמה אני פחות טוב, מה אני רוצה להתעסק, איפה אני נהנה, איפה אני מצליח להוציא מעצמי יצירה, מה יגרום לי ליהנות מהחיים, אם אני אעשה אותו יום יום.
באיזה גיל זה הדבר שאתה מתאר?
זה נראה לי היה בגיל 27, משהו כזה.
מישהו הנחה אותך בזה?
לא.
זה, מאיפה הגיע לך הרעיון לזה מה שאני אעשה, ככה אני אבין לקבל אחת אותו.
רגע, נראה לי שאנחנו קופצים. אתה אחרי פה לסדר.
27.
כן, אמרנו רגע, אנחנו מנסים להבין רגע להחלטה של איך מקימים בית קפה, נראה לי בכלל בתחילת הדרך. והתחושה הזאת של הילד שנכנס לבית, שרצה להיות בבית כזה, זה נראה לי גם מאוד מאוד, מאוד חזק. עכשיו, השאלות האלה זה שאלות כבר של התפתחות אישית שאנחנו מדברים עליהם, ותכף נדבר עליהם, נראה לי שיש פה סיפור גם מאוד מאוד עמוק, אבל איך מגיעים להחלטה של, אוקיי, יאללה, אני רוצה לקום, במקום לטוס לדרום אמריקה, אני רוצה לקום בית קפה בתל אביב. זה נראה לי גם מעניין.
שמע, אז כן, זה מאוד מעניין, אבל נגיד בחרתי את הסיפור הקודם, כי שם היה תהליך מודע יותר, בפתיחת מתחת לעץ, היה משהו יצרי מטורף שהגיע מבפנים, מבחינתי זה היה, לא הייתה שאלה שם, לא היה פחד, זה היה נראה לי מאוד ברור, הלכתי עם ההורים שלי לראות את המקום שאז קניתי, והם אמרו לי, מה? בית קפה? בבן יהודה זה רחוב שלא מתאים, בקיצור הם מכל כיוון אמרו לי אל תעשה את זה, ובערך יומיים אחרי חתמתי. אז אני לא יודע מה אפשר.
אולי שיתרון בגיל 21 לפתוח עסק, שאין חששות ויאללה בוא ננצח את העולם.
נכון, אני חושב שזה גם ברור שבדיעבד אתה מבין כמה זה היה מסוכן, וכמה עברתי בדרך, שבדיעבד רק אתה יכול להגיד את זה, ניצלתי מהרבה דברים שהיו מאוד מורכבים שלא ידעתי לחשב אותם בהתחלה, אבל זה היה מאוד יצרי.
מאוד מאוד יצרי. זה נכון נראה לי לכל דבר, שאתה קצת יותר צעיר ולא באמת יודע כמה סכנות עברת, גם בתור ילד אפשר אולי. אבל בסוף זה מה שסיכונים הגדולים בסוף נותנים תוצאות יפות.
לגמרי, אני גם חושב שככל שאתה מתבגר בדרך המקצועית שלך, יש יותר חששות, אתה יותר נזהר, ושאתה בתחילת הדרך, כאילו הרגשתי שאחרי מה שעשיתי בצבא, ואחרי המורכבויות שהיו לי, מה זה לפתוח בית קפה? כאילו, איזה כיף, כי עצם זה שאני בתל אביב, ויש לי בית קפה שהוא שלי, זהו, אני לא צריך שישלמו לי על זה, זה לא, אני מוכן לעשות את זה בחינם. אז ככה זה התחיל במתחת לעץ.
אתה יכול טיפה לתאר במובן הפרקטי, איך זה נראה, בטוח זה נראה שונה היום, כי עברו כמה וכמה שנים, אבל איך נראה להקים עסק חוץ מלרכוש את הפיסת נדלן בהקשרי עון עצמי וחישובים קדימה באקסל וחזון לחברה, לבית קפה? איך זה נראה?
כאילו, איך נתחיל? יאללה, בוא נתחיל בית קפה.
כן, אז קודם כל אני חושב שהערך יהיה יותר בנדלן, כי שם באמת הדברים כבר למדתי כמה דברים ועשיתי, הדברים היו יותר מסודרים לגישה שלי. במתחת לעץ לא הייתה לי תוכנית, ממש לא רחוק מזה, לא היה לי איזה משהו מסודר, פשוט התחלתי.
אז למה זה עבד?
אני חושב האנרגיה, אני באתי, הייתי עם שותף, ששנינו באנו עם אנרגיה מטורפת.
רעבים.
כאילו, מה זה רעב? כל כך נהננו ממה שעשינו, מה שאמרתי מקודם על זה שמבחינתי, שלא ישלמו לי על מה שאני עושה, זה היה מאוד נוכח. הייתי שם לא בשביל הכסף, הייתי שם כי מאוד נהניתי לראות אנשים נהנים ממה שאנחנו עושים, מהדרך שלנו, איך לאט לאט אנחנו מייצרים שם קהילה, שהיום כבר קל לראות את זה מתחת לעץ, נהיה משהו שכולם מכירים, או שרוב תל אביב מכירה, ואנחנו מצליחים להגיע לאנשים גם הביתה במשלוחים, וגם במקום, ויש איזו אנרגיה, אבל זה התחיל כבר אז, זה התחיל לפני 18 שנים, מאיך שדיברתי עם לקוח, ומהאנרגיה שנתנו, כאילו קודם כל היה האנשים, ואחרי זה מה קורה ברמה העסקית, וזה נוכח עד היום.
מתי הבנת שזה עובד? שהבית קפה מצליח?
אני חושב שדי מהר. עכשיו רגע, מצליח זו שאלה.
איך מגדירים הצלחה?
כן, כן, כי בדיעבד הוא היה מאוד לא מצליח.
נכון להיום איך שאתה רואה את זה.
בדיוק, ברמה הכלכלית. אבל אז מבחינתי הצלחה הייתה שאנשים מגיעים, שכמות האנשים גדלה, שאנשים נהנים, וזה כל הזמן גדל, והרגשתי את האנרגיה הזאת, זו הייתה אנרגיה מאוד נוכחת, ומבחינתי אז זו הייתה הצלחה, וזה התחיל מאוד מהר, זה התחיל תוך 3-4 חודשים, פתאום נהיה איזה בז סביב המקום.
אני יודע שגם היום זה קצת הלך והתפתח, אבל אנחנו תכף נגיע גם לזה. אני חוזר למה שרצית לציין קודם, אחד גיל 27, רגע בקבלת ההחלטות בעולם הנדל"ן, מה אתה רוצה לעשות, איך אתה עושה את הדבר הזה, זה גם...
אוקיי, יקי, אני גאה בך על התבניתיות והחזרת דברים, לרוב זה הפוך לגמרי, יקי מתבלגן פה לכל הכיוונים, ואני ככה, ויקי, אני גאה
לך. אחי, אני אגיד לך מה, כי חלוקת העבודה בינינו, זה בדרך כלל אתה מכיר את הסיפור יותר טוב.
ופה הפעם אתה על זה.
הפעם אני על זה.
מגניב.
אז תהיה בשקט, תהיה בשקט, נהיה מורד ותן לי לרעיין אותך.
אז בעצם עשיתי כמו איזה תוכנית כזאת עם עצמי, ועשיתי תהליך, ואני זוכר שכשסיימתי את התהליך עם עצמי, הרגשתי כאילו זה הזמן לסגור את המחברת, ולהתחיל לעבוד. והרגשתי מאוד שלם עם זה, כי כאילו העבודה הייתה כל כך עמוקה ושלמה, שהיה לי מאוד קל להמשיך אחרי זה קדימה. מה שעשיתי באותו זמן... זה לקחתי קורס נדלן, שאז לקחת קורס נדלן, לא נתעסק בשמות, אבל היה שם איזה בחור שהגעתי לקורס נדלן, והיה נראה לי מאוד שרלטן כזה, והחבר'ה שישבו לא כזה היו נראים לי, וכזה היה לי, עלתה בי ציניות, אבל כבר אני הגעתי מנוסה, ומבחינתי אמרתי, אני שם הכל בצד, אני בא להקשיב לערך שאני מקבל, אני עושה כל מה שאומרים לי, אני לא מתחכם ולא אומר שאני מרגיש רגע לא בנוח עם המשימה הזאת, עשיתי הכל.
גם אם אתה לא מבין את המשימה עד הסוף.
לא רק גם אם אתה לא מבין את המשימה עד הסוף, זה גם זה, אבל גם אם זה מוציא אותך מאזורי הנוחות, ואתה מתחיל לתרץ לעצמך בראש שלא באמת צריך לעשות את זה.
מעניין.
אז עשיתי הכל, והיינו בערך 60 תלמידים בקורס, ותוך כדי הקורס אני היחיד שהצליח באמת להוציא לפועל את מה שלמדנו בקורס, שמבחינתי זה היה נקודת הצלחה כזאת לגישה של אני בא ללמוד, אני בא לקבל, אני שם בצד את כל התפורה של איך המרצה ואיך... זה לא מעניין אותי.
וגם למידה מעשייה, לעשות תכלס תוך כדי, ולא רק להקשיב שם.
עכשיו, יש הרבה מאוד תחומים בנדל"ן, רק אם אתה יכול לסביר לנו בקצרה איזה תחום אתם התעסקתם בו?
טוב, אז פה אנחנו הולכים ממש אחורה, בהתחלה התחלתי מלקנות דירות בארץ, שיפצתי ומחרתי, אחרי בערך שנה, שנתיים שעשיתי את זה בארץ, התחלתי לעשות את זה יחד עם השותף, החבר מהצוות, אופר ליאור, שהוא...
אופר המלך.
כן, אופר המלך. הייתה, השותפות בינינו מאוד חזקה וטובה ובריאה. ואיתו התחלתי את ספרד בעצם, שאני הבאתי את המקום של ההבנה בנדלן, וההבנה איך לעשות, איך השיטה עובדת. הוא הביא את הספרדית, הוא אז היה פותח שווקים בחול, והוא מאוד הבין איך נכון לפתוח שוק חדש, אבל בסוף שנינו הגענו מאפס, לא היה לי מישהו בספרד, זה, הבנו שיש הזדמנות בברצלונה, ופשוט טסנו והתחלנו לעשות נדלן. מה זה אומר בפועל התחלנו לעשות נדלן? נפגשנו עם מתווכים, התחלנו לראות נכסים, פתאום ראינו נכס שהיה נראה לנו כמו הדבר הנכון, קנינו אותו, ומשם זה התפתח. אז השאלה שלך הייתה, מה זה בעצם הפעילות נדלן, מה זה נקסט פוינט? אז טוב, זה התפתח משם בהרבה הרבה גלגולים. התחלנו מדירות, בשנתיים הראשונות שם עשינו כמעט 50 דירות. חלק
שקונים, משפצים, מוכרים.
כן, לא את הכל עשינו ככה, הרבה פעמים קנינו ופשוט אחרי תקופה מכרנו, כי הייתה הזדמנות מעניינת, והשוק גם מאוד תמך בנו. אז בשנתיים האלה עשינו הרבה עסקאות, היו לנו כמה צוותים של שיפוצים, באיזשהו שלב אופר שותף שלי עבר לגור בספרד, ואני הייתי ממש על הקו, ואחרי בערך שנתיים כאלה אמרנו, אוקיי, לעשות דירה זה מורכב, כמעט כמו לעשות בניין, לעשות 10 דירות זה הרבה יותר מורכב מלעשות בניין, אז בואו נעבור לבניינים. ואז התחלנו לעשות פשוט בניינים, עשינו כמה בניינים בברצלונה.
כן, מה, בואו נקנה בניין, נשפה את זה, נמכור, מה הבא?
ואז הייתה נקודה מעניינת, אחרי כמה בניינים שקנינו בברצלונה, הייתה את העצמאות של קטלוניה דרשה עצמאות, ופתאום זה ממש טרף את הקלפים. שם היה ברמה הנדלנית, היה איזה משבר כזה, אמרנו, רגע, מה אנחנו עושים? המחירי נדלן נעצרו, נהיה פחד ברחובות, כולם אמרו על זה שהמחירים הולכים לרדת עוד משמעותית, ואני זוכר כזאת ישיבה שלי ושל אופר, ואנחנו יושבים בברצלונה, באיזה רחוב שאנחנו אוהבים, ואנחנו חושבים מה הדבר הבא, איך אנחנו מנצלים את מה שקורה פה, ומגיבים מהר, והתגובה הייתה לעבור לעיר אחרת, ולהתחיל ליישם את כל הידע שלמדנו, זה היה בוולנסיה. עכשיו אני זוכר, שאמרנו שמי שיעשה את התנועה הזאת ראשון מבין הרבה יזמים ישראלים שהיו בברצלונה באותה תקופה, הוא זה שיצליח לנצל את ההזדמנות הזאת שנוצרה מתוך המשבר שקטלוניה יצרה.
משבר בשוק, אתה מתכוון.
משבר בשוק, בדיוק. שאני חושב שהסיפור הזה הוא הולך איתי עוד בהמון החלטות, בהמון צמתים בדרך, אבל פשוט עברנו לוולנסיה, שם עשינו, המשכנו את הפעילות, לקח לנו רגע ללמוד את השוק, ועשינו שם עוד 7 בניינים, ואז המעבר הבא היה, הבנו שאנחנו רוצים לעשות את זה בסקל גדול יותר, חברנו לחבר'ה שגייסו לנו כספים, ופשוט הנפקנו את החברה בבורסה הספרדית, זו קרן ריט, קרן ריט זו במילה קרן נדלן שמייצרת אלטרנטיבה לנדלן ישיר.
נדלן ישיר, סליחה.
כאילו, במקום שתקנה דירה, אתה יכול לקנות מניה מהקרן, ואז אתה יכול לקנות בסכומים הרבה יותר נמוכים נדלן.
אז אתה משקיע בנדלן פשוט בפחות.
זה רובין הוד של נדלן קצת? כאילו, הוא לוקח פלח קטן מתוך נכס בסוף בקצה?
משהו כזה.
הוא לוקח פלח קטן מכל הנכסים שריט מחזיקה.
בקונספט של ריט, בדיוק, זה ככה, אתה קונה בעצם, אתה קונה מניה אחת שיכולה לעלות, לא יודע מה, 2,000 שקל, וזהו, יש לך חתיכה בכל הדבר הזה.
מניה טובה.
אני לא בטוח שבתקופה הזאת...
מי שרוצה להשקיע בספרד, חברים, קרן ריט.
זה על גבול הפלילי מה שקרה פה עכשיו.
זה אחרי הדברים שאני מוריד בעריכה, הוא לא יודע, אבל זה הדברים שלא...
נמרוד, תירגע. תירגע.
בלי להריב.
דיברנו על זה שאני מוביל את הרעיון היום.
גם זה ירד.
אז חזרנו. אז החלטנו להקים קרן ריט, שזה בעצם אלטרנטיבה לנדלן ישיר, ואתה מקבל הטבות מס מרחיקות לכת מהמדינה, זה אומר 95% הנחה במס רכישה, 0 מס חברות, וזה כדי לעודד את התחום הזה, אבל מנגד אתה חייב להיות מונפק בבורסה המקומית, שזה כמובן דורש תהליכים, זה דבר כבד, יש לו עלויות. הנפקנו את החברה, והחברה מתעסקת היום בקניית בתי מלון ובתי אבות בכל ספרד, לא מתעסקת בכלל בטיפול, זה נטו בצד הנדלני.
ומי מנהל אותה היום? מה קורה שם?
אז היום אופר שותף שלי הוא המנהל של החברה, יש שם צוות קטן מקומי, והחברה גם נהייתה די פשוטה, כאילו זה להכניס עסקה, דו דיליג'נס, זה עסקאות כבר שהמערכת מכירה מאוד מאוד טוב, והיא מומחית בסגנון עסקאות הזה, גיוס ו...
זה יופי.
נכנס לפורטפוליו.
מדהים.
אני חייב להגיד שמה ששומע מהצד, זה שאתה פשוט עושה. שאתה, הדרך שלך לגשת לאתגרים חדשים, זה בוא נתחיל, ואז דברים קורים. מה מוביל אותי? איך הגעת לגישה כזאת? כי זה לא כל בן אדם מתנהל ככה.
תשמע, קודם כל זה השתכלל, כן, אבל זה התחיל לגמרי ככה. אני פשוט הבנתי מבפנים שדרך עשייה אני לומד, שחבל לי על הזמן לחקור מדי לעומק ולקחת את הזמן ולשאול הרבה אנשים, ושאני דרך, זה הכוח שלי, אני פשוט מתחיל לעשות ואני מוצא את הדרך לעשות זה הכי טוב. היום זה השתכלל, אני לא בטוח שזו גישה שמתאימה לכל אחד. היום אני עושה יותר מחקר לפני שאני עושה פעולות, אני כן מייצר תוכניות ותוכניות עמוקות, בכלל אני מאוד אוהב לעבוד עם תוכניות גם ברמה האישית, וגם בכל העסקים יש תוכניות רבעוניות, תוכניות שנתיות, 5 שנים, אז השיטה שלי קצת השתנתה, אבל עדיין אני בסוף מאמין שלומדים ומתפתחים ויוזמים דרך עשייה ולא דרך דיבורים, כאילו זה יכול לעבוד, לא פחות לי.
יאללה בלגן. הגישה
שלי זה אחרת.
ממש.
הרמת לי להנחתה, סליחה נמרוד, הרמת לי להנחתה, יש לנו פה שאלה על לימודים, זה מעניין, לימודים אקדמיים, מה אתה חושב בשוק של היום, זה נכון, לא נכון, חובה, לא חובה?
תשמע, קודם כל אני חושב שלימודים זה וואו, כאילו זה מפתח, זה מעניין, זה כיף, ליזם זה נותן המון כלים. לימודים אקדמיים, התחלתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, יש לי איזה 90 נקודות מתוך 108, כשהתחלתי את הפעילות בספרד,
זה כבר לא 108, שתדע אם אלו את הרף ל-120, אז יש לך עוד נקודות שאתה צריך להשלים.
אוקיי, אני צריך להתעדכן.
נראה לי שהוא ביטר.
לא ביטרתי, אני רואה את עצמי כזה, עושה פה קורס וזה. עכשיו, הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, היו כמה קורסים שממש נתנו לי כלים, ניהול השיווק, התנהגות ארגונית, דיני חוזים, שאני זוכר שאני יושב בכיתה, למרות שזה האוניברסיטה.
היום יש זום שתדע גם, אתה לא חייב ללכת. אני אתקל אותך בכל הדברים, מה שאתה רוצה.
תתנסי, מגיל. והייתי יושב בכיתה וכותב לעצמי בצד דברים שאני הולך אחרי זה מהשיעור ליישם בעסקים, וזה היה מגניב. אבל את הידע המשמעותי שהעסקתי מלימודים, זה מקורסים ספציפיים שהייתי צריך, לדברים מדויקים שרציתי, זה הקורס נדלן, זה קורס משכנתאות, זה קורס ניתוח דוחות כספיים, אני כל הזמן עושה קורסים.
איך בחרת, איך הגעת לקורס הנכון בנדלן ובמשכנתאות ובהכל, המלצות מחברים, כאילו איך זה קרה?
הקורס נדלן באותה תקופה הוא היה כזה הכי דומיננטי, אני לא חושב שעשיתי איזה ריסרצ' עמוק, פשוט נרשמתי אליו, אחרי זה נרשמתי לקורס משכנתאות, שהבנתי שככל שהפעילות נדלן גדלה, אז אני צריך להבין את התחום הזה לעומק, אני חייב להגיד שמה שהבנתי בקורס הזה, כל התחום של המשכנתאות משתנה כל הזמן, אז מה שהבנתי זה שאני פשוט צריך לשלם למרצה שתכנן לי את המשכנתאות,
זה גם משהו חשוב להבין.
כן. לגמרי, אגב, קרה לי אותו דבר בקורס השקעות ערך. עשיתי קורס, למדתי, הבנתי, אבל פתאום אמרתי לעצמי, רגע, למרצה יש הרבה יותר יכולות ממני. כאילו, אין סיכוי באמת שאני אגיע לרמה שלו, אז אולי אני צריך פשוט לעקוב אחרי התיק שלו, וזה מה שאני עושה היום.
זה שיעור מעניין דווקא מה שאתה אומר, שצריך להבין שאנחנו לא בכך הכי טובים בהכל, או אנחנו יכולים לפתור את הכל. בסוף לשרברב יש הרבה יותר ניסיון לתקן את הצנרת, עוד אני אומר, את הצנרת, ויכול להיות שאנחנו נתקן אותה, בסוף דבר, אז ייקח לנו פי 2 יותר זמן, וזמן שווה כסף, ואולי שווה לתת לבעל מקצוע לעשות את העבודה שלו, כמו שצריך, צורה יסודית וטובה, ובסוף אנחנו נרוויח מזה.
לגמרי, אני חושב שבכל הדרך שלי, אני מתייחס לדברים ככה, אני לוקח אנשי מקצוע, גם נגיד מתחת לעץ, יש לנו איזה יועצת ארגונית שאנחנו עובדים איתה, יש בחור שבא לשפר את המסעה, יש כמה יועצים בכל רגע נתון במערכת, שעוזרים למערכת להיות יותר יעילה, להתפתח, שתהיה התפתחות אישית, לכל הצוות הניהולי, ושאחרי זה יורד למטה, שהחזון יהיה ברור, כאילו אני מאוד מאוד מאמין בגישה הזאת שצריך לבוא פתוחים, לקחת ערך ולתת לאנשים מקצוענים להעלות אותנו מדרגות.
לי יש עוד שאלה. בסוף זה נשמע ממש מושלם, כי אני רואה את זה אומר, בונה איזה כיף לבחור שיושב פה מולי, ואני בטוח שזה נכון, אבל לא כל ורוד, בטוח היו צמתים, ואירועים טיפה פחות של מחשבות, אני זאת הדרך הנכונה. אז אם יש לך משהו לשתף אותנו, או ממתחת לעץ, או מ-next point, או כל דבר למאזינים, במקומות טיפה יותר מורכבים.
טוב, קודם כל אני חושב לגמרי, יש נקודות מורכבות בדרך. אני חושב שהנקודות המורכבות האלה הם, בתור יזם, אחרי כמה שנים, אני יודע להסתכל על הנקודות המורכבות האלה, גם אם הם פגעו בפעילות העסקית, או פגעו בי באיזושהי צורה, בתור מקפצה. תמיד בדיעבד הנקודות המורכבות האלה מייצרות או הזדמנות או איזושהי התפתחות, וזה קרה לי המון. היום שמגיעה איזה מורכבות, ונגיד הקורונה יצרה מורכבות גם בעסקים בספרד וגם בעסקים בארץ. אני ממש זוכר מה קרה לי בפנים. הבנתי שהדבר הזה הולך להשפיע בצורה מאוד משמעותית, ואנחנו גם לא יכולים לדעת איך הוא ישפיע על הפעילויות. מה שעשיתי ישר זה הלכתי והתחלתי לעשות תוכנית ולכתוב וזה, אבל זה לא בהכרח היה תואם את המציאות, והבנתי שצריך להמשיך לנוע בתוך כל הכאוס הזה, ושאנחנו עוד לא מבינים איך זה יקרה, אבל מניסיוני בעבר, אני יודע שכבר הרגעים האלה מייצרים הזדמנות, וזה באמת לגמרי מה שקרה גם בעסקים בספרד וגם בעסקים בארץ. בספרד התחלנו, היינו היחידים בשוק שעדיין המשיכו לפעול, והתחלנו לקנות בתי מלון, שבתי מלון ברמה התזרימית היו בקשיים מאוד משמעותיים, ואז בעלי נכסים של בתי מלון שהם גם המתפעלים, זה עסקאות שנקראות סל אנד ליז בק, שהמתפעל הוא גם הבעל נכס והוא מוכר כדי להשכיר ממך בחזרה. התחילו למכור נכסים כדי להנזיל ושיהיה להם תזרים. בספרד התחלנו לעשות עסקאות כאלה, זה היו עסקאות מטורפות, כי גם ניצלנו את הריבית הנמוכה וגם קנינו מלונות בפריים לוקיישן במחירים זולים מאוד.
שהיום אתם מחזיקים בהם כחברה.
כן. מה שקרה תכלס זה שנעצרו הטיסות, הייתי רגיל לטוס בערך שבוע בחודש, ופתאום הייתה איזה דממה כזאת שהייתה גם פנימה. קודם כל מאוד נהניתי ממנה, אני זוכר שכזה פתאום התחלתי לכתוב לעצמי הרבה ויותר להעמיק פנימה, והיה לי ממש מעניין. ובמתחת לעץ גם ההנחיה שלי הייתה ממשיכים כל עוד אפשר, ממשיכים לפעול כרגיל, עם, לא יודע, ארגזים ירוקים בחוץ, עם להעביר משלוחים לספסל, כל דרך. בשורה התחתונה מה שקרה במתחת לעץ, זה מתחת לעץ לא סגרנו את המקום אפילו לא ליום אחד בכל הקורונה. מצאנו את הדרך תמיד לפעול, והדבר הזה הביא צמיחה, כאילו הקורונה עשתה למתחת לעץ מאוד מאוד טוב.
מה זאת אומרת?
במספרים, לא יודע,
איך שאתה רוצה, אתה ממש לא חייב.
200%.
וואי, מטורף.
נשמע די טוב.
ממש מטורף. והיום, מה קורה שם? אם אתה, אוקיי, אז צמחה הקורונה, עברו כמה, שנתיים, שלוש מהקורונה?
במתחת לעץ.
בכללי, מה התפקיד שלך בעסקים? יש לך הרבה עסקים, אז מה התפקיד שלך בעסקים?
כן, מה...
אז קודם כל אני חושב שדייקתי את זה עם השנים. בהתחלה לא כל כך ידעתי מה הערך שלי בעסקים, כי אני כאילו גם יודע, אני טוב בלטפל וגם אני טוב באסטרטגיה וכזה, עשיתי כמה דברים. וגם אני חושב שיש איזה קטע כזה שאתה מתחיל שותפות שההגדרות לא תמיד מספיק ברורות, וגם אתה לא מספיק מבין מה הערך שאתה רוצה לתת או יודע לתת הכי טוב בתוך הדבר הזה. ובגלל שיש לי המון פשן לעסקים, אז אני רוצה לעשות הרבה דברים ואני רוצה להיות בהכל. היום אני מבין שהמקום שלי הוא מאוד מאוד מדויק. אני יודע לתת משהו מאוד מדויק בעסקים למקום שלי, ויש דברים שאני מעדיף לא להתעסק בהם, שאני פחות טוב בהם, וככה אני מייצר את השותפויות שלי. המקום שלי זה יותר החזון, האסטרטגיה, מקומות יצירתיים מאוד שהם מתקשרים עם החזון, לגבי איך הברנד ואיך נכון לעשות את הדברים, פיתוח עסקי,
אני... יש לך דוגמה למשהו יצירתי כזה לתת לנו?
וואו, לגמרי.
משהו אחד, אני אבין.
אבל רגע, אני אענה לך עד הסוף על הזה, אז אני חושב
שהפיקוח... מה קורה איתך היום?
מעניין לי, מה אני אעשה?
אמרת לי שהוא הבעייתי.
מעניין לי, מעניין לי. עד אם לא היה מעניין, אז אני ככה יושב, שקט, אני חושב טוב.
שזה לא ירד. אז...
אמרת על היצירתי, ואז אמרת שיש גם את העניין של האסטרטגיה.
אז האסטרטגיה והפיתוח העסקי, אני חושב שבסוף הפיתוח העסקי והחזון, אלה הדברים אולי הכי חשובים, החזון בסוף מתקשר לאיזה יועצים מביאים, איך אתה רוצה שהארגון שלך ייראה, איך הוא יחשוב, איך העובדים ידברו ביניהם, איך הכל יצא ללקוחות, איך עבדו מול משקיעים. יש בזה המון המון עומק, אני חושב שהרבה עסקים שאני מכיר לא נכנסים לרמות עומק האלה, וזה מייצר הבדל גדול, והפיתוח העסקי הוא בעצם לא בא לי ממקום של, ממקום טכני, שאני רוצה עכשיו לגדול ככה וככה מקומות, וככה וככה בניינים, אלא הוא בא בכלל מהמקום הפשן היצירתי של מה העולם צריך, איך אנחנו מתחברים לזה, איך אנחנו מכניסים טכנולוגיות חדשות לתוך המערכת, ושם זה בא לידי ביטוי, והיצירתי, אז עכשיו אנחנו בהקמה של מה שאמרתי מקודם, המקום החדש, סיליקיד, שזה קריספי צ'יקן שהולך להיות ביונה הנביא, ומבחינתי תהליך של פתיחת עסק חדש מחזון למציאות זה תהליך יצירה מטורף, זה לדייק את הברנד, זה לדייק את הקהל יעד, זה להבין את הטרנד בצורה עמוקה, להבין איך הוא צריך לבוא לידי ביטוי בטעמים, ברטבים, להביא את השפע הנכון שירכיב את הרטבים ואת השפע הנכון שיעבוד על איך עובדים עם הקריספיות, זה תהליך יצירה עבורי ומטורף. מה שלא אמרתי מקודם לגבי התפקידים, אני צריך לידי תמיד שותף יותר מטפל, שיותר על הפרטים, שם יותר מורכב לי להיות, ואת זה אני עושה בשותפות עם בחור בשם ניר, שזה נראה כאילו הבאתי את כל הידע שלי מהעבר לשותפות מאוד מדויקת, נכונה, ש... זה נראה מאוד מבטיח.
איך נראה היום סטנדרטי שלך? אני גם יודע שאתה עובד איך הטלפון.
כן, נכון. כן, קודם כל אני יכול לעבוד מכל מקום, אני צריך רק את הטלפון, אני עובד הרבה עם וואטסאפ, מיילים, טלפונים. יום סטנדרטי שלי מתחיל, יש לי לוז בוקר, שממש כזה, אני עליו, אני קם ממש מוקדם בבוקר, אני קם בסביבות השעה 6, מתחיל במדיטציה, 10 דקות רבע שעה, יש יומן יומי כזה שאני כותב, שבעיקר מה שאני עושה שם זה מוציא החוצה, הראש שלי עובד שעות נוספות, אני מוציא החוצה דברים שאני חושב עליהם, מנתח אותם, בעצם זה עוזר לי לדייק דברים. אחרי זה אני קורא ספר, שפה נגיד במטרות קדימה, מה אני ארצה בהמשך החיים, שם אני רוצה להרגיש שיש לי יותר זמן וחופש לקרוא, גם אם
פתאום
בא לי לקרוא איזה 3 שעות, ואז אני עושה אימון.
מה אתה קורא? מה קראת היום?
אז זה שאלה טובה, אני קורא את המועדון 5 בבוקר, שקראתי אותו כבר.
אתה קם ב6, הלו, בוא...
כן, ואולי בגלל זה אני קורא אותו. אז אני קורא שתכלס, זה נחמד לי לקרוא אותו כזה, לרענן את הקטע של הבוקר המוקדם, אבל יש ספרים יותר...
נגיע לזה, חכו לסוף הפרק, יגיעו המלצות. אז אוקיי, זה הבוקר, קורא את הספר, ואז מה קורה?
אז זה הבוקר, בדרך כלל, וזה, קודם כל, הימים שלי מאוד מאוד דינמיים, אין לי יום טיפוסי, אבל או שאני הולך למתחת לעץ לשתות קפה, או שאני שותה קפה במקום אחר, ואני מאוד אוהב מקומות אחרים, זה ממש רגע בשבילי, אני קם בבוקר, מסתכל איפה היום בא לי, ובוחר איזה נקודה אחרת.
הולך מסתכל איך הכל מתופעל שם, ורואה איך מה אתה משפר או
לוקח? אני לא יודע, אפילו אם אני בא מהמקום הזה, אני בא בשביל לשנות אווירה, לפעמים אני קם בבוקר וממש בא לי לשתות קפה מתחת לעץ, ולפעמים לא, אז אני שותה במקום אחר. ועובר על הלוז כזה, עושה לי סדר,
ואז... זה כלב.
מוציא את הכלב, נכון, ג'קי.
איך אני יודע?
נכון, אני יוצא, הרבה פעמים אני עושה קפה עם קטי בת זוג שלי, אנחנו הולכים עם הכלבים, יש לנו שני כלבים, קפה כזה באזור, ומדברים קצת על החיים, ואז אני מתחיל את היום. ומכאן הימים שלי די דינמיים, יש לי פגישות שבועיות, שזה חלק מהסיסטם של המערכת, שדרך הפגישות השבועיות אני מצליח להיות גם בפרטים ולהבין מה קורה. אני עכשיו מאוד בעניין של נדלן בתל אביב, אז שאני חושב אגב שהוא מתחיל להיות מעניין. אני חושב שמי שיש לו יכולת תזרימית להיות בפער מול הריביות, אז שוק מעניין. אז אני רואה דירות בתל אביב, וגם מכרתי את הדירה, אז אני עכשיו רוצה לקנות לעצמי דירה. אז זה מבחינתי איזה, שבכלל כל התפיסה שלי לגבי נדלן זה שזה החיים, זה כזה, זה פתאום לעשות נדלן בספרד, זה לא רק הנדלן, זה עושה איזה שינוי כללי לחיים וללייפסטייל, ואיך אתה עושה את הדברים. כזה, אז הנדלן הוא חלק עד היום מהיום שלי, חלק מעניין. זהו, זה נראה לי הפתיחה של הסיליקיד, מוציאה ממני גם פגישות, יצירה, חושבים ביחד, השיפוץ עכשיו קורה, אז אני פעם בשבוע כזה מגיע, רואה מה קורה שם.
איזה צבע מותג?
יש לו כמה צבעים. כתום, צהוב, חרדל כזה, ירוק עמוק.
זה יופי.
אגב, מותג, מה משמעות השם מתחת לעץ? כאילו, אפשר לדמיין דברים, אבל למה בחרתם דווקא אותו, ואיך זה נראה תהליך הבחירה?
תשמע, אני יכול לספר לך...
יש לך חיוך של זרימה.
כן, אני יכול לספר לך משהו עמוק כאן. בסיליקיד עשינו, נגיד, משהו עמוק. בנקסט פוינט היה משהו עמוק. מתחת לעץ... פשוט המקום נמצא מתחת לעץ, זה לקח לנו רגע...
זה ממש כמו השם של הפודקאסט, עמוק.
כן? גם אנחנו חשבנו על 30 שמות אחרים,
בוחרים מסלול, מה היה?
זה פשוט עוזר לך להבין מה אתה עושה כשתהיה גדול, אז כשתהיה גדול, כשתהיה גדול.
כן, האמת שאני חושב שהפודקאסט, השם מדויק, ואני מאוד מאוד אוהב שמות, ולהתעסק עם קונספט, ומיתוג, אני חושב שיש לזה הרבה ערך.
מה אתה ממש אוהב בעבודה שלך?
אני חושב שיותר מהכל אני אוהב ליצור, מאוד מאוד מעניין אותי ליצור, בגלל זה גם אני בתנועה בין עסקים, ובגלל זה אני בפיתוח העסקים כל הזמן, כי אני אוהב את היצירה, ובשביל ליצור אתה חייב להמשיך להתפתח, אתה לא יכול להישאר על הקיים.
יכול להגדיר יצירה? סליחה שאני מפריע לך.
אז יצירה זה מה שקורה עם הסיליקיד, יצירה זה איך להכיל את הגדילה של מתחת לעץ, מתחת לעץ היום זה קרוב ל-120 עובדים, זה נהיה ארגון... גדול, וצריך לחשוב כל הזמן איך מצד אחד לתת לו להמשיך לגדול, ומצד שני לא לפגוע בייחודיות שלו ובקטע השכונתי, בסוף זה מקום מאוד שמשדר משהו אינטימי למרות הגדלים שהגענו אליהם, זה לדייק את המיתוג מחדש, זה לחשוב על המנות הבאות, מה הטרנדים הנכונים, אני חושב שתחום המזון, יש הרבה דברים פחות טובים להגיד עליו, אבל אחד הדברים שאני הכי אוהב בו, שהוא מלא מלא ביצירה. אם אתה בן אדם שאוהב ליצור, זה תחום שייתן לך מענה לזה.
ומה לא? מה אתה לא אוהב? מה אתה אומר, שיט, אני צריך לעשות את זה.
עוד משהו לגבי האוהב, אני חושב שאני מאוד אוהב לראות אנשים נהנים ומעריכים את מה שאני עושה, נגיד זה יכול להיות בנדלן, שבן אדם קונה דירה, אז גם התשלום הנכון על הדירה מייצר איזה ערך ליצירה שעשית, וגם שהוא מתלהב ונהנה, זה עושה לי את זה, וכמובן ממתחת לעץ, להגיע למקומות ולראות את המקומות מלאים ועובדים וחיים, ואנשים נהנים מהאוכל, זה ממש... פן בשבילי. דברים שאני פחות אוהב, אני חושב שאני פחות אוהב את המיקרו, עבורי להתעסק ביום יום במיקרו זה משהו שאני פחות, הוא פחות עושה לי כיף.
זה תמיד היה ככה?
הנקודה הבעייתית עם זה שאני, שאני טוב בלעשות מיקרו.
ואתה גם רואה את כל הפרטים ממש.
אני רואה את הפרטים ואני אוהב שליטה, אז אני בקלות נשאב לשם, אבל זה לא מה שאני באמת אוהב לעשות, והיום אני מבין את זה, ומאוד משתדל לא להיות במקומות האלה, למרות שאני יכול להישאב אליהם בקלות.
נשמע נורא קשה. נשמע נורא קשה.
כן, יכול להיות.
לי יש שאלה, שהיא לא מהשאלון.
אופה, נמרות!
אבל מה שאלה לי פה, אני מרגיש פה טיפה דיסוננס, כי מצד אחד, איש עסקים, מנהל עסק בתל אביב, מנהל עסקים בספרד, אני דמיינתי משהו טיפה יותר, סליחה על המילה, מניאק. אני פה בן אדם טוב, נעים, בן אדם נחמד. האם אפשר לעשות עסקים ולהצליח בעסקים גם כבן אדם כזה?
וואו, תשמע, בגישה שלי, בסוף, מה זה עסקים? עסקים זה החיים. זה כאילו, אם אתה נניח מניאק בעסקים, זה חודר אליך, גם אם זה מוביל להצלחה, נניח, הצלחה עסקית, אז המחיר של זה בחיים האישיים הוא כזה שבסוף זה מוביל לאיזה משהו הרסני, זה לא עובד. לפי הגישה שלי, יכול להיות שישב פה מישהו ויגיד, בוא נע, אני מניאק בעסקים ובן אדם מדהים בחיים האישיים, ואני מצליח לנהל את הדבר הזה וזה עובד לי מעולה, לי זה לא עובד טוב. אני מבין שהכל זה אותו דבר, מי שאתה כבן אדם ואיך שאתה חי עם עצמך ומה הערכים שלך, זה בא לידי ביטוי בעסק, ובסוף בלונג רן להיות בחיבור טוב עם אנשים ולהיות עם ערכים בריאים, זה מביא צמיחה וגדילה עסקית.
מה תעשה כשתהיה גדול? מה השאיפות שלך להמשך?
וואו, קודם כל אני מבחינתי להמשיך לעשות מה שאני עושה בסקיילים יותר גדולים, שזה יהיה יותר מאתגר, להמשיך לפתח, ליצור, שתמיד תישאר לי היצירה, אבל אני מאוד אוהב את מה שאני עושה עכשיו, פשוט הייתי רוצה לעשות את זה בסקיילים יותר גדולים, ואני חושב שהדבר אולי היחיד שהייתי מדייק זה שאני לאט לאט עובר להיות יותר משקיע ופחות עם עסקים תפעוליים, למרות שאני פותח עוד עסקים, זה משהו שמתחיל לחלחל בגישה, להשקיע בסטארט-אפים, להשקיע בנדלן יותר כמשקיע, להשקיע בחברות. לגבי נגיד השאלה הקודמת של איך נראה היום יום שלי, אז עוד שבועיים אני טס לשלושה ימים לבריסל, לחבר שהקים שם שלוש מסעדות. ואני חושב על להשקיע בפעילות שם, אז קודם כל זה פן מבחינתי לבוא ולראות מה הוא עשה, ואני מעריך אותו, ומאוד מעניין ופן.
קבל אירוח טוב, אני בטוח.
בדיוק, אבל גם פתאום לחשוב על להשקיע בכזה דבר, שיזם אחר מוביל, שעד היום אני מאוד סומך על עצמי כיזם, ואני משקיע בעצמי, זו גישה חדשה שלאט לאט מחלחלת, ואני כבר מתחיל לעשות אותה. אז זה אמור אולי לגדול בהמשך.
אין איזה חלום לטוס לסרי לנקה עם ספר, לעשות קור יוגה ולגלוש?
כן, זה נראה לי ממש ממש חלק מהדרך. אני עושה המון דברים דומים לתיאור הזה, וזה הדרך שלי. בסוף אני יכול להגיד שאני מצליח לשלב המון מהחיים האישיים וההתפתחות תוך כדי העסקים. העסקים הם חלק מאוד משמעותי ממני, הם חלק מהחיים, אבל זה עובד לי ביחד, אז אני המון בחול.
אתה רוצה לספר לנו על זה קצת?
על חול?
אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אבל על ההתפתחות האישית שאתה מתעסק בה, כי זה הוזכר הרבה פעמים במהלך הפרק, כשאתה כותב לעצמך, כשאתה מתחיל את הבוקר רגע בלסדר את המחשבות, בלהבין רגע, שואל שאלות עמוקות לעצמך, אני גם קצת יודע, אז בכזה אני חותר לשם. רגע, בחיזוק הנפשי נקרא לזה באיזושהי צורה. אתה רוצה להרחיב את זה, אתה לא חייב.
לגמרי, אני ממש חושב שהדברים האלה זה חלק בלתי נפרד. מי שאתה כבן אדם, כמה שאתה יותר מפותח, כמה שאתה יודע להיכנס יותר לעומק, כמה שאתה יותר מדייק את עצמך, זה מה שרואים אחרי זה בעסקים. יש לך בסוף יכולת גבוהה יותר לייצר קשרים יותר בריאים, שיח פנימי יותר בריא עם עצמך, אתה קם בבוקר יותר נקי, כל הדברים האלה עובדים ביחד, ובעולמות של ההתפתחות, אני חושב שקודם כל אני בא מאוד, עם כל מה שעברתי בחיים ומה שאני יודע, כאילו אני בא מאוד נקי ללמוד, אני תמיד רואה את החלק שיש לי עוד ללמוד, ומשם זה גם מגיע בעסקים וגם מגיע בחיים האישיים בהתפתחות. אני עובד עם מאמנת, שאנחנו ממש כזה נכנסים לעומק, אני עושה מדי פעם סדנאות, התפתחות, כל עולם הפסיכדליה מבחינתי מאוד מאוד מעניין, הוא גורם לי ממש כזה להבין את הבסיס שבשבילו אני נמצא, איך אני רואה את עם עצמי את מה שנכון לי ברמות המאוד מאוד בסיסיות, שזה כאילו נשמע קלישאתי כזה, אבל בסוף אם אתה מבין את זה וזה נכנס פנימה, אז זה ממש משנה גם אחרי זה תפיסות כלפי העסקים ואיך נכון לנהל אותם, ואתה פתאום מצליח לראות מאוד במקרו. אז העולם הזה של ההתפתחות הוא וואו, והוא אינסופי, כאילו אין לי איזה דדליין כזה, אוקיי, עוד שנה, אני השגתי את מה שרציתי, מבחינתי שככה יראו כל החיים, שתהיה התפתחות.
יום, זה כיף. כן. אתה חי את החלום שלך, אתה אומר אז.
אני חי סבבה.
רגע, לפני השתי השאלות האחרונות, יש משהו שאולי שספסתי, אבל אמרת שגדלת בבית חרדי, או כיפות סרוגות. כיפות סרוגות. וחזרת בשאלה או משהו כזה, שזה כן מה שקרה בחיים. זה שלב כלשהו שפספסנו ולא דיברנו עליו, אתה רוצה לספר על התהליך הזה אולי?
בכיף. קודם כל זה לא היה תהליך דרמטי כל כך, כי גדלתי בבית די לייט, הרגשתי שיש לי את האפשרות לבחור. אני חושב אבל שגם האופי שלי כיזם, אז זה בא לידי ביטוי שם גם. החלטתי החלטות מאוד מהר, הבנתי מה אני רוצה מאוד מהר, והתחלתי לנוע לשם. גם אם היו קשיים מול ההורים, או יותר נכון מול אבא שלי, וידעתי למצוא את הדרך הנכונה עבורי כבר אז, בלי לפחד.
מדהים. בואו נגיע לשתי השאלות האחרונות. בסוף, לשאלה הראשונה קוראים הרחבה מקצועית. אתה פה בכמה כובעים, אבל אפשר להגיד שהכובעים המרכזיים זה יזם נדלן ויזם בכללי. מי שחף שומע את זה ואומר, אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה להתחיל להקים עסקים, רוצה להתחיל להסק בנדלן, מה הצעדים הראשונים לעשות, ספרים מומלצים, פודקאסטים, פעולות לבצע, כל דבר, בתור אחד שגם קורה כל בוקר.
קודם כל, אני לא בטוח שיש איזה תמה כזאת מסודרת, אני יכול להגיד את מה שעובד לי היום, כשאני רוצה להיכנס לתחום חדש, ובסוף זה מה שאני, אני לא, לא יודע אם אני יכול להגדיר את עצמי כיזם נדלן או כיזם מזון, אני מבחינתי יזם, וזה יכול לבוא לידי ביטוי אם מחר אני אפתח, לא יודע מה, מפעל לנעליים, ואני ארגיש שזה מה שנכון לי, אז כאילו תחום חדש, אבל אותם סדרי עבודה שעשיתי לפני זה יבואו לידי ביטוי כאן, וזה לייצר לעצמי איזושהי תוכנית, להבין למה אני רוצה לעשות את הדבר הזה, להבין שזה מתאים לי, שהתוכנית היא לא ברמה העסקית בהכרח, היא יותר החיבור שלי למיזם החדש ואיך הוא מתאים לי בחיים. אני אנסה להבין יותר על המיזם החדש, בוא נניח שזה נדלן בלונדון, אז להיפגש עם אנשים שעושים נדלן בלונדון, ואיך הדבר הזה קורה, ומה נכון גם ברמת המספרים, וגם ברמת החיים, ולמה אני צריך לשים לב. ואני חושב שהדבר הכי משמעותי שצריך לעשות, זה איזושהי תקופת התנסות. הרבה פעמים אנשים נמצאים בשלב של המחקר הרבה זמן, ופה אני חושב שזו נקודה שהיא מאוד מתאימה לי, גם באישיות וגם בתפיסה, שאני דרך פעולה מתחיל ממש לצלול פנימה ולהרגיש האם זה באמת כל מה שכתבתי לפני זה קורה במציאות, החיבור הזה קורה במציאות.
איך התחום שהתחלת וויתרת עליו כי לא רצית?
תחום שהתחלתי, כן, היה, חשבתי להקים איזה מיזם טכנולוגי תפעולי שפשוט בריסרצ' הוא נפל, כי הבנתי את כמות התפעול גם באותו זמן חברה אחרת שגייסה ממש בגדול, והיה נראה שהיא צומחת, שעשתה משהו מקביל, קרסה, ו פתאום הבנתי שזה לא באמת, לא רק בגלל הקריסה והעניין הכלכלי, אלא פתאום הבנתי שאין לי חיבור אמיתי לזה, שזה לא, אני חושב שכשיש לך חיבור אמיתי למשהו, אז גם שיש משברים, או פתאום שמעת איזה חדשות מבחוץ על שינוי בתחום, אתה לא מתרגש מזה, זה כאילו הכל עובר הרבה יותר בקלות.
יש לך את הלמה.
גם יש לך את הלמה, וגם נראה לי זה כמו אהבה. בוא נניח שאתה אוהב מישהי מאוד, אתם זוג, ויש איזה משבר, קל לך הרבה יותר לבלוע ולהכיל אותו, מאשר אם זה לא המצב.
ומה שטיפה, גם בהקשר של ספרים או פודקאסטים או המלצות כאלו למאזינים?
אז קודם כל, האופטימייזר, אני מאוד אוהב את הפודקאסט הזה של גיא, אני אוהב את זה שהוא נוגע בתחומים שונים, ותחומים אמיצים ועמוקים, יש את הביולוגיה של הווינרים, גם פודקאסט שאני אוהב להקשיב לו, וגם חצי שעה של השראה.
עירן גפן.
עירן גפן. גם פודקאסט שכזה פעם משום מה יוצא לשמוע אותו בשדות תעופה, מאוד מעניין, אני אוהב. וספרים, יש לי שלושה ספרים שאני ממש אוהב, הם מספרים גם אולי על איך אני רואה דברים. אחד זה שבעה הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד.
אחלה ספר, אחרון שסיימתי.
וואלה, מעולה.
עדיין לא אפקטיבי במיוחד, אבל אני עובד על זה, זה בדרך.
השני זה גלגל התנופה, שהוא באמת חובה, והשלישי הוא הסוד טמון באנשים.
הסוד טמון באנשים.
הסוד טמון באנשים, ששלושת הספרים האלה מאוד חזקים בדרך שלי.
זה יופי, אני מאוד אשים את כל הלינקים בדסקריפשן, אל תדאגו.
כמו תמיד.
ושאלה אחרונה, קוראים לה טיפים של אלופים, אם יש לך איזשהו טיפ אחרון המאזיני, משהו שייתן כיוון, איזה משהו שנותן לך הרבה מאוד דרך.
טוב, אז אני אתן כמה דברים של...
תן, זה האדרן, תן, אם זה נגמר, אז תן כמה שיש לך.
אז אמרתי מקודם, עשות עמוד באנשים על הספר, אז קודם כל אני חושב שאנשים זה הכל, כאילו, אתה יכול שיהיה לך רעיון מדהים, אבל... אם החיבורים הם לא טובים, אני חושב שזה לא יכול להתקיים, ושאני אומר אנשים, זה מעבר לחיבור, זה סט ערכים דומה, שברגע שנכנסים אינטרסים, או קשיים יותר מורכבים, שהערכים מחזיקים יחסים בריאים, ואפשר לצמוח ולגדול. זה אולי משהו שעלה פה, אני יכול להניח, אבל יציאה מאזור הנוחות, אני חושב שזה מאוד מאוד דומיננטי בחיים שלי, גדלתי בבית עם הורים שכירים, מאוד שמרנים, מאוד זהיר, ואני מוצא את עצמי מאותגר כל הזמן מול המקום הזה. אני יוצא המון מאזורי הנוחות, וזה, אני ממש כאילו מבין ברגע האמת מה קורה לי, או איך עולה הפחד, איך אני אומר, רגע, אולי אני לא צריך לעשות, או עולות מחשבות כאילו רציונליות ללמה זה לא נכון, ואז אני אומר, רגע, בוא...
מרגיש לי שאתה אוהב את זה.
אני אוהב את האפקט של אחרי זה, ואני מבין את התהליך שקורה, ואני חושב שזה חלק מהדרך. טוב, על הקשר בין התפתחות לעסקים דיברנו לא מעט. אני חושב שהרגעים המורכבים בעסקים, גם על זה דיברנו, הם רגעים שבעצם מהם אתה צומח. והדבר האחרון זה חלומות. כאילו, אני חושב שאני בתור ילד, הצלחתי לראות כמה חלומות ששינו לי אחרי זה את המציאות בחיים, וגם היום אני מאוד מנסה לייצר לעצמי חלומות. זה אומר שכשאני פוגש מישהו שמשהו מספר לי, נשמע לי כמו משהו מעניין, אם זה בחיים האישיים, בהתפתחות או בעסקים, אני מתחיל לחלום את זה, ולאט לאט הדברים האלה קורים. אז אני חושב שחלומות זה מאוד חשוב.
זה יופי. לירון, תודה רבה רבה רבה.
תמשיך לחלום ולהגשים.
איזה כיף, וואי. הלוואי שגם אנחנו נצליח להגשים את החלומות שלנו.
היה מדהים איתכם, תודה רבה.
איזה כיף.
תודה ענקית שהגעת.
כן.
אז עד כאן הפרק שלנו להיום. מזכירים שבדסקריפשן מופיעים לינקים שימושיים שהוזכרו לאורך הפרק. אם נהניתם, נשמח מאוד מאוד שתעשו לנו לייק, סאבסקרייב ותשתפו עם עוד חברים שרוצים לענות על השאלה מה אני הולך לעשות כשאני אהיה גדול. ניפגש בפרק הבא.